אז אנחנו חוזרים על בעצם ההקדמות שלמדנו לתורה שבעל פה. אנחנו דיברנו על כך שמשה קיבל תורה מסיני, הגמרא בברכות דף ה', שהתורה שמשה קיבל מסיני זה בעצם כולל על תורה והלוחות והמצווה, והגמרא דורשת, המצווה זו המשנה שהוא קיבל בסיני, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, היה למשה רבינו משנה וגמרא, והיה לו את כל המושגים שבנביאים, הזכרנו את המחזור ויטרי, שבגלל זה נקרא דברי קבלה, כי המושגים היו בקבלה עד שבאו הנביאים ושכתבו אותם. אנחנו דיברנו שמימי משה רבינו עד ימי הלל ושמי, והבאנו את התוספתא, שהיה להם סנדרין, בסנדרין הייתה אחרא, דיברנו שכשמשה היה בסיני הוא קיבל את י"ג מידות, שהם י"ג מידות של היגיון, כותב הרב כצנלן בוגן בהליכות עולם, י"ג מידות הן בעצם מידות הגיוניות, ויחד עם י"ג מידות הקדוש ברוך הוא הראה לו ממתת פנים לטהר, ממתת פנים לטמא. דיברנו על זה שבן אדם שיש לו מסורת ומבין את י"ג מידות יכול לדרוש בי"ג מידות, ואחרי שהסנדרין יושבים וכל אחד מסביר לשני מה נראה לו, אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר אחרי רבים להטות, אחרי רבים הראויים שדנים על פי ההיגיון, לא על פי הנגיעות האישיות, אלא אנשים קדושים ותורים, שעל פי י"ג מידות בתארה שיש להם מסורת, אז אנחנו נלך אחרי רבים להטות. וזה לא שדעה זאת טועה, כי הקדוש ברוך הוא נתן פוטנציאל בתורה לשני הכיוונים, ובגלל זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים, ובגלל זה לא בשמיים היא, כי הקדוש ברוך הוא אומר לך ותודן במלחנתן של תורה, זה התפקיד של הסנהדרין. עכשיו, גם בימי משה רבינו היו תקנות וגזירות, אמרנו שהבטין יש לו כמה תפקידים. יש לו תפקיד להשתמש במסורת ולפני החלכות בשאלות חדשות שעולות מכוח היו דגימי מידות. הזכרנו שהיו פסיקי הלכה שחלקו על הקודמים להם, שניסוך היין בימי בית שני היה בצורה לגמרי שונה מימי בית ראשון. הם פסלו את מה שהיה בימי בית ראשון. כל ימי בית ראשון לא היה ניסוך היין כשר, היה כשר, אלא מה? היה מחלוקת. ולדור שלהם זה היה הלכה, ולדור קודם זה הלכה, תורת חיימי. דיברנו על זה שמדור לדור יש ירידת הדורות, ושזה מושג בגמרא, בהלכה, ודיברנו שבגלל זה יש חילוק בין תנאים לאמוראים, לסבוראי, לגאונים, לראשונים, לאחרונים, וכל דור והכוחות שלו. דיברנו על הגמרא אלפיים תורה, כן, אלפיים תור, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח, שאנחנו כבר לא בדור שיכול לדרוש דברים מהתורה. ואז התחלנו לדבר על העניין שהמסורת לאט לאט פחתה והלכה. והזכרנו שלפי הקינת סופרים על הרמב״ם, בגלל זה לא אין אדם דן גזרת שווה מעצמו. בעצם בדורות הקדומים אדם דן גזרת שווה מעצמו, כי היה למסורת חזקה איך לדון. הוא מזכיר שזה גזרה שהם גזרו על עצמם. הזכרנו את המחלוקת רש"י תוספות. האם כל י"ג מידות בן אדם דן מעצמו חוץ מגזרת שווה, או שבן אדם רק דן מעצמו קל וחומר ושאר המידות אדם לא דן מעצמו. עד כה אתם איתי? בסדר? כל זה אתם כבר זוכים? יופי, ברוך השם. בואו נחכה עד הסוף. בסדר? דיברנו שמשה קיבל תורה שבכתב, קיבל תורה שבעל פה, דברים שבכתב היא התרשה לומרם על פה, דברים שבעל פה היא התרשה לכותבם, רבי בא ושינה את זה, ורבי לקח את המסורות שהיו לפניו, קיבץ את זה, ניצל את הדור שלו, וכתב משנה. כבר היה גמרא בימיו. הזכרנו שהמשנה מימי משה רבינו, פרק אחד שישנו שלם ובשלמות, שאין בו שום מחלוקת, זהו מקומן, באותו אנחנו אומרים כל בוקר. דיברנו על מהלך ההלכה, שבעצם אפשר להתחיל בסוף, בחברותה של הרמ"א, האחיו של המהר"ל מפראג, רב חיים מפראג, ששניהם למדו אצל רב שלום שכנה, שהוא חלק על זה שהרמ"א כתב שולחן ערוך. הזכרנו את ההיסטוריה שהשולחן ערוך והרמ"א, שניהם חיברו חיבור הלכתי, ושהוויכוח מים חיים, החיבור שהחברותה של הרמ"א חיבר, שבו הוא אומר, איך העזת לכתוב ספר שיקבע הלכה לדורות? הרי כשביקשו מהרב שלנו רב שלום שכנה לכתוב את התשובות שלו, הוא אמר שזה גאווה, למה שדורות הבאים יהיו כבולים לי? האדם צריך ללמוד את השעס, לקחת את הכללי הלכה, ומתוך כללי הלכה לפסוק מהשעס. למה הפסיקה שלי יותר טובה מהפסיקה של מישהו אחר? שהוא ילמד עם המסורת שלו, הגיע למסקנה שלו. אין שום סיבה לשכתב את מה שאני אומר, כי אני דעה אחת בהלכה. בסדר, אז הוא ילמד והוא יגיע למסקנה שלו. אז בגלל זה הוא חלק על זה שהרמ"א חיבר את השולחן ערוך, ואמרנו שהרמ"א הכיר בכך שהדור שלו היה דור אחר, וההיסטוריה הוכיחה את הרמ"א כצודק, שבגלל זה הרמ"א חיבר את השולחן ערוך, והשולחן ערוך חיבר את השולחן ערוך, כי הדור השתנה והדור היה צריך את זה. הזכרנו שהבית יוסף היה החיבור העיקרי של הרב יוסף קארו, שבו השקיע את רוב חייו. הבית יוסף זה החיבור באמת הוא החיבור הגדול שמסכם שיטות הראשונים, וסך הכל בסוף חייו הוא חיבר קיצור תמציתי של הבית יוסף שנקרא השולחן ערוך, כמו שהוא כתב בהקדמה שלו לצורך התלמידים שיכולו לחזור כל 30 יום על כל ההלכות, אז הוא חיבר חיבור קצר שנקרא שולחן ערוך שאפשר לחזור עליו פעם ב-30 יום, חוץ מזה שעיקר הלימוד יהיה בבית יוסף. אז חזרנו אחורנית ואנחנו דיברנו שמהש"ס עד השולחן ערוך בעצם ישנו את רבי יהודה גאון בעל הלכות גדולות, שהוא החיבור הראשון בעצם הכבד בהלכה, ואחריו ישנו את רבי יצחק אלפסי, רבי יצחק ניפז והרמב״ם, שהם חיבור חיבורים. הבעל הלכות גדולות והריף, בהג דרך אגב זה הוא ותלמידיו, לא כל דבר זה דווקא הוא, זה למה שהראשונים כותבים לפעמים יש שגיאות בבהג, הזכרנו שהוא היה סגי נהור, אז בהג וריף הלכו על סדר הגמרא. הרמב״ם הוא הראשון שבא וחיבר חיבור עצמי בלשון הקודש, בלי לשונות של הגמרא, ומסודר באופן מאוד מאוד מסודר, ובגלל זה הזכרנו שתמיד טוב ללמוד את הרמב״ם כסדר, או לפחות לפתוח את הרמב״ם בהתחלת הפרק ובהתחלת אותו ספר, כדי להבין את ההלכות, כי הרמב״ם מובנה בצורה מאוד שיטתית ומאוד מסודרת. ואמרנו שעמודי ההוראה זה רמב״ם, ריף, ראש, כשמסור את הרמב״ם מדרך הרי מגש מהריף, ובגלל זה הרמב״ם כותב שבחיבור שלו הוא לא חושב שיש 10 מקומות שהוא חולק על הריף, בעצם יש יותר מ-10 מקומות שהוא חולק על הריף, אבל כך הוא כותב באיגרת שדעתו הוא לא חולק על הריף אפילו ב-10 מקומות. הרמב״ם היה עוד תלמיד או תלמיד של תלמיד של הרי מגש שהיה תלמיד של הריף, אז בעצם זה אותה מסורת, ובגלל זה הם די הולכים יד ביד. השולחן ערוך אומר שהוא הולך לפסוק כשתיים מתוך השלושה, בין הרמב״ם, ריף וראש. הזכרנו שהרמ"א חולק על המחבר, קודם כל במנהגים, ושנית בדרך פסיקת הלכה. שהרמ"א אומר הלכה כבטראי, ובעלי התוספות היו יותר גדולים מהרמב״ם מהריף. אז הרמ"א כותב בדרכי משה בכמה מקומות, שבגלל זה הוא הולך מבחינת משקל הלכתי עם בעלי התוספות, שהם היו הרוב, מול הרמב״ם מהריף. למה לרמב״ם מהריף יש יותר משקל מכל הבעלי התוספות והראש, ובגלל זה גם כי הם הרוב וגם כי הוא אומר שהם גדולים והם בטראי, אז הוא נותן משקל הלכתי לבעלי התוספות, ובגלל זה אנחנו מוצאים מנהגי אשכנז רמה ושולחן ערוך עם מנהגי ספרד, וזה די הולך יד ביד, כאילו רמב"ם ריף זה ספרד, תוספות ראש, בעלי התוספות היו בסוף, הראש כבר היה מאוחר יותר. אמרנו שהראש מה? נכון, הזכרנו שהראש התחיל באשכנז, ואז כשקלו את המהר"ם מרוטנברג, והוא ברח כשהמהר"ם מרוטנברג מת, והוא ידע שהוא הבא בתור להיכנס לכלא, כן, כפי שהזכרנו אז. אז בסדר. כן, הראש היה עם מסורת אשכנז, הוא היה מבעלי התוספות. כן, לא, יש דברים שהוא החזיק יותר מהמסורת שלו. אם אנחנו הולכים למבנה ההלכתי, אז הזכרנו שיש כללים בגמרא איך אני פוסק הלכה. אחד מהכללים זה סתם הדגמרא, כשיש מחלוקת במקום אחד ובמקום אחר הגמרא נוקטת כמו דעה אחת, זה אחד מהמשקלים הכי גדולים, זה נקרא סתם הדגמרא. הגמרא נוקטת בפשיטות כדעה פלונית. אמרנו יש יחיד ורבים הלכה כרבים, יש הלכה כבטראי מהדור של הבאי ורבה ואילך, יש אין הלכה כתמיד במקום רבו לפני הבאי ורבה, הזכרנו שיש מחלוקת מתי אני אומר אין הלכה כתמיד במקום רבו, האם זה דווקא כשהוא חולק בפני רבו או לא. הזכרנו את המשל של הבח שאנחנו כננסים על גבי הענק, אמרנו אם אתה עומד ליד הרכב אתה יכול לראות מעבר לרכב, הילד שלך לא רואה כי הוא נמוך, אתה גבוה. תשים את ילד על הכתפיים בשמחת תורה, הוא רואה מעבר למחיצה ואתה לא. אתה יותר גבוה, הוא על הכתפיים שלך. ככה האחרונים הם על גבי הכתפיים של הראשונים, ובגלל זה אנחנו אמרנו שההלכה היא כבטראי, מהדור של הבאי ורב ואילך, ההלכה היא כבטראי. דרך אגב, הזכרנו שהאיגרות, משה אמר, בשביל שבן אדם ידע לפסוק הלכה, הוא חייב ללמוד גמרא, רש"י, תוספות, ראש, ריף, רמב"ם, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, גרא. כשהוא יודע את כל אלה, אז לפחות לעצמו הוא יכול לדעת את ההלכה. הרב משה פיינשטיין, כשאתה יודע מהגמרא עם הראשונים העיקריים עד השולחן ערוך, כולל הנושא כלים העיקריים, מגן אברהם תז גרא, בימינו אולי נוסיף את המשנה ברורה, אז אתה יכול לפחות לעצמך לדעת שאתה יודע הלכה. זה המינימום. אתה לא מבין שולחן ערוך בלי זה, כדי לדמות מילטה למילטה, אתה חייב את המינימום הזה, מהגמרא עד השולחן ערוך. פחות מזה אתה לא מבין מה כתוב בעצם, אתה אולי חושב שאתה מבין, אבל את המשקלים אתה לא יכול לדעת. דיברנו על העניין של מנהג, ואולי נזכיר עוד כמה דברים. אנחנו יש לנו ממשה רבינו עד ממשה רבינו עד הדור של הלל ושמאי, אז בעצם לא היו מחלוקות, כי כל המחלוקות הוכרו בסנהדרין. הזכרנו שהלל ושמאי חלקו על שלושה דברים, ואז התוספתא משתמשת בלשון, משרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכן. רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. הבאנו מחלוקת רמב״ם ורב שרייגון. מה זה שלא שימשו כל צורכן? האם לא שימשו כל צורכן בגלל השמד והגזרות של הרומאים שלא אפשרו להם להקים ישיבות, שיטת רב שרייגון, או לא שימשו כל צורכן? הכוונה היא, כותב הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא מפחית מדור לדור, ולפעמים יש פחד מאוד רציני שהדור הבא כבר לא יכול בכלל להתקרב לדור הקודם, וזו שיטת הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא עשה, שהם לא יכולים, לא היה שייך שהם יגיעו למדרגה של הדור הקודם. הזכרנו שתלמידי שמאי והלל, הם עיקר הש"ס, רוב הש"ס התלמידים האלה, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי אלעזר, רבי מאיר, כל אלה זה כבר הדורות הבאים. כשאנחנו אומרים שלא שימשו כל צורכן, צריך להבין שאנחנו מדברים על גדולי עולם. יש שאלות? שאלה טובה, זו שאלה שיש לי כבר הרבה זמן ואין לי תשובה עליה. אני לא יודע מה זה בית הלל ובית שמאי, לא יודע באיזה דור זה מתחיל ובאיזה דור זה מסתיים. אני לא יודע, יש לי סיכומים בבית, הוכחות מפה לפה לפה לפה, אין לי תשובה ברורה, לא יודע. טוב, נתראה.